תשמע, בדף חף עמוד ב' למטה. אמר אביי תשמע, אף הוא העיד על כפר קטן שהיה בצד ירושלים, והיה בו זקן אחד, והיה מלווה לכל בני הכפר, וחותב בכתב ידו, ואחרים חותמים. ובא מעשה לפני חכמים, והכשירו. זאת היה מלווה לכל בני הכפר, וכתב ושטר הלוואה צריך להיכתב על ידי הלווה, לא על ידי המלווה. ואף על פי כן כתוב שאותו זקן היה מלווה לכל בני הכפר, וכותב בכתב ידו, ואחרים חותמים. ובא מעשה לפני חכמים והכשירו. שואלת אמר, למה הכשירו? דמה יבאינן ספר מקנה וליקה. אומר רש"י, הרי גרסינן והבאינן ספר מקנה וליקה, שהמקנה צריך לכתוב את השטר, סדים מחורה לך. דמאהו קרא נפקא לן בפרק כמה דקידושין. והכוונה של הגמרא לכאורה כאן זה לא מקנה, כאן מדובר על 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 הלוואה שהיה מלווה לכל בני הכפר, אלא צריך לומר ששטר ההלוואה, הרי שטר ההלוואה משעבד את הנכסים של הלווה למלווה. יש פה מעין בחינה של הקנאה. השעיבוד הזה, כן, נידון כהקנאה. זה לא הקנאה גמורה, זו הקנאה חלקית. אבל רואים שגם בזה קיים הדין של ספר מקנה, שספר המקנה צריך להיכתב על ידי המוכר. שטר מחר נכתב על ידי המוכר. שטר שעיבוד במקרה הזה זה הלווה שמשעבד את הנכס שלו, את הקרקעות שלו, למלווה. אז איך הזקן הזה כותב לכל בני הכפר את השטרות? אלא לו, משום דאמרינא, נקנויה מקנה לו. אומר רש"י, אלא לו שמע מינא, כי מקנה לי שפיר דמי. ואף על גב שאין בדעתו של נותן שיעקבנו המקבל אצלו. זאת אומרת, הפירוש הוא, הזקן הזה מקנה, כותב, נותן הלוואות לכל בני הכפר, מקנה להם את השטרות, כי צריך שהשטרות יהיו שלהם. אלא לא משום דאמרינא נקנו הם מקנה להו, כן? ועל זה שואלת הגמרא, והגמרא רוצה להוכיח מכאן שהוא הדין באישה. הוא הדין באישה שהיא כותבת את הגט, היא מקנה את הגט, את השטר, לבעל. אז אמר רבה, איזה קושייה? מה היא קושייה? דילמה זקן שייני דידע להקנויה. דילמה זקן שייני דידע להקנויה. זקן יודע, אבל מי אמר שאישה יודעת? אז מביא כאן הרשב"א, בחידושי הרשב"א, שואל הרשב"א קושייה. מה אומרת? איך אתה יכול להוכיח מהעובדה שהזקן הזה היה מקנה לכל בני הכפר את השטרות, כדי שהשטרות יהיו שלהם? מכאן אי אפשר להביא ראיה לאישה. זקן יודע להקנויה, הוא יודע ששטר ההלוואה צריך להיות שייך ללווה, אז הוא מקנה. אבל מניין לנו שהאישה יודעת להקנות? מי אמר לנו שהאישה יודעת את הדין הזה שצריך שהספר, קריטות, צריך להיות שייך לבעל ולא שייך לה? אם היא כותבת, אם היא זו שהכינה את הגט? זה השאלה של הגמרא. שואל הרשב"א, קשי עלי השמעתי, אפילו כי מקנה לו זקן ומלווה, מה יווה? ואת הרשב"א שואל, איך פתרת את הבעיה בזה שאמרת שהזקן הזה יודע שהשטר צריך להיות שלהם? אז אתה אומר, הוא יודע שצריך להקנות להם, הוא מקנה להם. שואל הרשב"א, אבל הם לא יודעים. מילא, אתה יכול להגיד, אותו זקן הוא תלמיד חכם, הוא יודע שהשטר, שטר הלוואה צריך להיות של הלווה, כן? ויקח את ספר המקנה. אבל כמו שאתה אומר שאישה לא יודעת, מי מבטיח לך שלווה מאותו זקן יודע? הזקן יודע, אבל הלווה לא יודע.
לא חיסרון במקנה, כיוון שהוא יודע שצריך לחזור אליו, אז הוא לא משחרר את זה לגמרי, אבל הקונה תמיד זה...
לא, לא, מה, הוא משחרר את זה לגמרי, ודאי שהשטר צריך להיות של הלווה. השטר צריך...
אבל הקונה תמיד שמח לקבל דברים,
מה?
אדם שקונה משהו, הוא קונה בלב שלם, אין לו... אין לו בעיה
בגמירות
דעת, הוא
שמח לקבל דבר. על כל פנים קושייה יש פה. הרשב"א שואל, אפילו תניח שהוא יודע שצריך להקנות להם, אבל שואל הרשב"א, הרי צריך כוונת קניין של הקונה. כך שואל הרשב"א. כן? וכיוון שכן, נאח קונים, ואינו לא ידע, וזקן מקנה להו. והראיה, אומר הרשב"א, אני אוכיח לך שאם קונה עושה מעשה קניין, מעשה קניין נעשה כאן, זה ברור, כשהוא נותן להם את השטר, הוא נותן להם את השטר, אז כשהוא נותן להם את השטר, הם עושים מעשה קניין, הם מגביעים את השטר, אבל הבעיה היא, זה נעשה פה מעשה קניין בלי כוונה לקנות. הוא יודע שהוא צריך, שהשטר צריך להיות שלהם, אז הוא ודאי מקנה להם. אבל השאלה היא איך הם קונים. הרי גם אם אדם עושה מעשה קניין והוא לא מתכוון לקנות, שואל הרשב"א, הוא לא קונה. מאיפה יש לו ראיה? אז אומר הרשב"א, זה גמרא ויבמות. הגמרא ויבמות אומרת, בדף מ"ב עמוד ב', אומרת הגמרא כך. אמר רב יוסף, בדף מ"ב עמוד ב', אמר רב יוסף, מי תמה דרבי? עשאוה כעודר בנכסי הגר וכסבור שלא הם. דלא קני. זאת אומרת, רואים הגמרא, נכסי הגר שמת הם אפקר. כן? נכסי הגר שמת הם אפקר. נכס של גר שמת ואין לו יורשים, צריך לומר, אין לו יורשים. יהודי רגיל שמת, אז אם אין לו בנים, אם אין לו בנים, יש לו בנות. אין לו בנות, יש לו נכדים. אין לו נכדים, לא מהבנים ולא מהבנות. יש לו אבא. אין לו אבא, יש לו אחים. הירושה אצל יהודי, אפילו אם היא לא תעצר על ידי איזשהו יורש קרוב, זה יעצר על ידי יורש יותר רחוק. אבל גר שמת ואין לו יורשים, אין לו בנים ובנות, אז זה הפקר. הנכסים שלו הופכים להיות הפקר. אז מה הדין, אומרת הגמרא, אם הגר הזה הניח קרקעות והשכנים שלו, כן, חורשים את הקרקעות האלה, כי הם לא יודעים שהקרקעות האלה הם של גר שמת, הם חושבים שהם שלהם בטעות. האם הם קנו את אותם קרקעות? הם מצד אחד חרשו את הקרקעות, אבל מאידך גיסא הם לא ידעו שהקרקעות שהם חרשו הם קרקעות של גר שמת. הם חשבו שזה קרקעות שלהם. אז האם הם קנו את הקרקעות האלה בחרישה שהם חרשו? אומרת הגמרא, העודר בנכסי הגר וכסבור שלא הן, לא קונה. ואומרת הגמרא, למה הוא לא קונה? אומרת הגמרא, אמר לאביי, מי דמי, אתם לא כמחבל למקנה, הוא לא מתכוון לקנות. זאת אומרת, אביי אומר, מה החיסרון? מה החיסרון? ושהבן אדם שחורש וחושב שהוא חורש בקרקע שלו, הוא לא מתכוון לקנות את הקרקע. אז מה רואים כאן בגמרא? רואים כאן בגמרא שכדי לקנות קרקע, גם אם היא קרקע שאתה יכול לקנות אותה, יש לך את היכולת לקנות אותה, אבל אם אתה לא מתכוון לקנות אותה, אתה חושב שהיא שלך, קרקע שאתה חורש בה, אתה עודר בה, אז אם היית יודע שהיא של הפקר, והיית עודר בה כדי לקנות אותה על ידי העידור, היית קונה אותה, זה הדין. נכסי הפקר נקנים בחזקה. אתה עושה מעשה חזקה בקרקע, ואתה מתכוון לקנות באמצעות החזקה. אבל אם אתה לא מודע לעובדה שהקרקע הזאת היא של הפקר, ואתה חשבת שהיא שלך, ואתה אדרת בה, זאת אומרת, עשית מעשה חזקה, אבל אתה לא התכוונת לקנות, כי חשבת שהיא שלך. אומרת הגמרא, במקרה כזה אתה לא קונה, לא קנית. במקרה כזה לא קנית. אז שואל הרשב"א, נו, אז מה קורה אצלנו? המלווה הזה, הזקן הזה יודע שהשטר צריך להיות של הקונים, אבל הם לא יודעים. הם לא יודעים שהשטר צריך להיות שלהם. אז אפילו תניח שהם עשו מעשה קניין, הם הגבילו את השטר, אבל הם הרי לא התכוונו לקנות אותו. והם צריכים להתכוון לקנות אותו, זה מה שרואים בגמרא. כדי לקנות דבר, לא מספיק שתעשה בו מעשה קניין, אתה צריכה להיות מלווה כוונה למעשה הקניין שאתה עושה. השואל הרשב"א, אז מה התועלת בזה שהמלווה הזה, הזקן הזה, מתכוון להקנות להם, אבל הם לא התכוונו לקנות. כך שואל הרשב"א. אומר הרשב"א, אומר הרשב"א, ויש לומר דשייני אחא דאיקא דעת אחרת מקנה. אז ברשב"א כתוב חידוש גדול. הרשב"א מחלק בין המקרה של הגמרא ביבמות למקרה שלנו. בגמרא ביבמות, כמו שאמרנו, מדובר בעודר בנכסי הגר שמת. גר שמת ואין לו יורשים, הנכסים שלו הפקר. אין מקנה. שם אין מקנה. יש אדם שעושה מעשה קניין בקרקע של הפקר, אבל אין מקנה. אז במקרה כזה, אם הוא לא מתכוון לקנות, אומרת הגמרא, הוא לא קנה. אפילו שהוא יעשה מעשה קניין, הוא עשה מעשה חזקה, אבל הוא לא התכוון. אם הוא לא התכוון, הוא לא קונה. אבל במקרה הזה של המלווה הזה, שמקנה לכל בני הכפר, כשהוא מלווה להם, אז הוא מקנה להם את השטרות, יש מקנה. נכון שהם לא מתכוונים לקנות, אבל לכאורה יש מקנה. אם, אז אומר הרשב"א, כשיש מקנה, אז זה מועיל, מדוע דאיקא דעת אחרת מקנה. כשיש מקנה, זאת אומרת, כל מה שאמרה הגמרא, שיש חיסרון במקום שאדם עושה מעשה קניין ואין כוונה לקנות, זה רק כשהוא קונה מהפקר, כשאין מקנה. אבל כשיש מקנה, החיסרון הזה הוא לא חיסרון. איך זה עובד? מדוע זה כך? זה הרשב"א לא הסביר. אבל מכל מקום הרשב"א אומר, תדע לך שחוסר כוונה לקנות הוא חיסרון במקום שזה של הפקר. אבל אם זה לא של הפקר, אז אם זה לא של הפקר, אז אומר הרשב"א, יש דעת אחרת מקנה. יש דעת אחרת מקנה. כאין זה, מתרצים הראשונים, מביא הרשב"א עצמו, בבא בתרא. הגמרא מספרת בבבא בתרא את הסיפור הידוע על רבנן. רבנן נפל גודה בארי. זאת אומרת, הרבנן, השדה שלו הייתה סמוכה לשדה של שכן, כשביניהם יש גדר. כן? כשביניהם יש גדר. והגדר נפלה. מספרת הגמרא שהגדר נפלה. ורבנן חרש את השדה שלו, אבל הוא, כיוון שהגדר נפלה, לא הייתה גדר, אז הוא נכנס לשטח של חברו. נכנס לשטח של חברו. וחרש את השטח של חברו. ואחרי כן בא השכן ואומר לרבנן, אתה חרשת בשדה שלי. כשהוא חרש, הוא לא הפריע לו לחרוש. ובא, על כל פנים, אחרי כן, הוא בא השכן ואומר לרבנן, צא מהשטח. אומר לו רבנן, למה שאני אצא מהשטח? זה שטח שלי. אז הוא אומר לו, לא, זה שטח שלי. והוא מביא עדים שבאמת הוא חרש בשטח שלו. אז טען רבנן, אומרת שם הגמרא, הוא טען, מה זאת אומרת? הרי הוא יקנה לי. זאת אומרת, התברר, נניח אפילו שבאמת זה היה שלו, אבל הוא ראה שאני חורש, ולא יקן אותי. הוא הביא עדים שהשכן ראה שהוא חורש בשטח, שהיום הוא תובע אותו לעצמו, והוא לא בא אליו משום טענה. במילים אחרות, רבנן טען שלמעשה השכן יקנה לו את השטח שהוא חרש אותו. גם אם זה היה שטח שלו, אבל הוא נתן לו אותו במתנה. כן? נתן לו אותו במתנה. אז רבנן טען בעלות מכוח העובדה שהשכן סייע לו, לא רק סייע לו, נכח בזה שהוא חרש את השטח, יש לו עדים, והוא לא יקן אותו. משמע שהוא נתן לו אותו. אז אומרת שם הגמרא, אמר לו רבא, אני חושב, כל פנים, אחד מהמוראים אומר לרבנן, איך חרשת בשטח שלו שלך? אז אומר לו רבנן, אני לא ידעתי. אז אני לא ידעתי. אז אומר לו אותו המורה, כמו שאתה לא ידעת, גם הוא לא ידע. מה אתה מביא ראיה מזה שהוא נתן לך לחרוש? אתה מביא ראיה מזה שהוא נתן לך לחרוש בשטח שלו, שהוא יקנה לך את אותו שטח. הרי כמו שאתה נכנסת לשטח הזה בטעות, אם היית יודע שהגדר נפלה, ואתה נכנס לשטח שלו, אתה לא היית נכנס לחושם. אלא מה? אתה נכנסת לחושם בטעות. אז כמו שאתה טעית, גם הוא טע. כך אומרת שם הגמרא. שואלים שם הראשונים, אני אראה לכם את הרגע, שואלים הראשונים שם, קושייה כזאת. מה רב ענן חשב? הנה. מה? דף מ"א עמוד א' בבאבת זאת אומרת, אני אולי אסביר את זה יותר מזה. אני אמרתי שהגדר נפלה, והגדר נפלה והוא נכנס לשטח של חברו. זה לא היה סתם, אלא הגדר נפלה והעמידו אותה, אבל בטעות העמידו אותה, ועל ידי בעמדה מחודשת מתוך טעות העמידו אותה על חשבון השטח של השני. זאת אומרת, למעשה יצא שעכשיו השטח של רב ענן גדל, אבל כל היה בטעות. אז רב ענן אמר, הרי העמדנו את הגדר יחד מחדש, הוא יכול היה לתבוע אותי להעמיד את הגדר במקום אחר, סימן שהוא נתן לי, הוא הכנה לי את הקרקע שלו. אז אומרת לו, אומר אי עובדה דרבנן דעד ארגודה בערה דחברי, כן? רגע אחד, והוא בא לפני רב נחמן, וכמו ש הטענה הייתה, נדמה לי שרבנן טען אפילו שהוא סייע לו להעמיד את הגדר, הוא סייע לו להעמיד את הגדר במקום שהיא עומדת. הרי זה גדר של שניהם, אז שניהם העמידו אותה יחד, כן? אבל בטעות העמידו אותה יחד על חשבון השטח של השני. על חשבון השטח של השני. כל פנים, שואלים הראשונים פה שאלה כזאת. עוד יש מקשים. מביא הרשב"א, זה רשב"א שמביא. עוד יש מקשים. דאפילו כי האדרי מידת חברי דרבנן. מה יווה? מה רבנן טוען? הרי הוא סייל. בהסכמתו עומדה הגדר בשטח הזה. אז הוא נתן לי את השטח שלו. אז שואלים הראשונים, מה יהווה? מכוח מה רבנן טוען בעלות על השטח? מכוח מה רבנן טוען בעלות על השטח? התשובה היא, כי הוא עשה פה מעשה קניין. איזה מעשה קניין? הוא חרש את הקרקע עד הגדר, עד מקום הגדר החדש. אז יש פה חזוק, יש פה חזקה. אז שואלים הראשונים, דאפילו כי האדרי מידת חברי דרבנן, מה יהווה? מכל מקום חזקת רבנן שלא מדעתו היה, שלא מדעתו הייתה, שהרי היה סב, הרי כשרבנן חורש את הקרקע עד הגדר, כן? הטענה שלו שהוא קנה אותה בחזקה, את הקרקע הזאת, כן? אז שואלים ראשונים, הוא באמת חשב לקנות את הקרקע? שהוא חרש עד הגדר, הוא חשב לעשות מעשה קניין בקרקע? מה, הוא ידע שהקרקע הזאת שייכת לחבר שלו, והוא עושה עכשיו מעשה קניין בקרקע? ודאי שלא, הכל נעשה בטעות. אז מה אתה טוען בעלות, מכוח מה אתה טוען בעלות על הקרקע הזאת? נעשה פה מעשה חזקה אומנם, חרישה, אבל נעשה פה מעשה חזקה בלא כוונה לקנות. בלא כוונה לקנות, ובלי כוונה לקנות אתה לא קונה. כך שואלים הראשונים. מכל מקום חזקת רבנן שלא מדעתו הייתה. וסבור היה רבנן דבשלו הוא בונה. ואבל כאותה שאמרו ביבמות, אותה קושייה שאל הרשב"א בגיטין על המקרה של הזקן, שואלים הראשונים, את אותה שאלה שואל מביא הרשב"א, שאלו הראשונים על הסיפור הזה, מה חשב רבנן? מה חשב רבנן? הרי אם הוא טוען בעלות, הוא חייב לטעון בעלות מכוח מעשה קניין שהוא עשה בקרקע. איזה מעשה קניין עשית? מה אתה אומר? חרשתי, חרשתי זה חזקה. אבל אתה התכוונת באמת לקנות? הרי לא התכוונת לקנות, הרי חשבת שאתה חורש בקרקע שלך, כמו העודר בנכסי הגר, כן? וחשב שם שלו, אומרת הגמרא שהוא לא קנה. מדוע הוא לא קנה? כי הוא לא התכוון לקנות. אז מה חשב רבנן? זה שואלים הראשונים. ותראה צרייבת. את הקושייה הזאת תראה צרייבת, אחרי זה הרשב"א מביא תירוץ שלו. ותראה צרייבת ז"ל, דשי ניחא דאיכא דעת אחרת מקנה. אותו תירוץ. שייני אחה דאיקה דעת אחרת מקנה. ואת מה אתה שואל? אתה שואל, לא הייתה פה כוונה לקנות, אבל יש דעת אחרת מקנה, יש פה מקנה. מה? כן, הטענה שלה, הטענה של הרשב"א הייתה שהרי הוא סייע בעדיי, כן? הוא הרי העמיד איתי יחד את הגדר במקום שהיא עומדת. במילים אחרות, הוא הסכים שאני אקנה בשטח שנשאר, השטח שלי. אז עשיתי מעשה קניין, אמנם לא התכוונתי לקנות, אבל יש מקנה, יש מקנה. בבקשה, או רגע, רגע. הכל פנים, אז ותראה צרי וצל, דשייני אחת דאיקה דעת אחרת מקנה. כן? אז זה תירוץ של הרייבד. ואת אתה שואל, לכאורה הוא לא התכוון להקנות. מילא במקרה של הזקן, כן? בבקשה?
זה התחייה של הגמרא לרבנן, לא?
לא, התחייה של רבנן זה כמו שאתה אתה, אם היית יודע שזה שלו, היית חורש כאן?
לא.
לא, אז גם אומרת הגמרא, גם הוא לא ידע שזה שלו. זה התירוץ של הגמרא, מה?
ואין דעת אחר.
לא.
לא,
הטענה של רבנן הייתה טענה של מחילה. שהוא הקנה לי. אתה צודק, זה נכון, זה מה שהגמרא מתרצת. אבל הרייבד לוקח את זה לסיפור שלו. זאת אומרת, הוא רוצה לומר שפה, כן? כן? השאלה מה הייתה הבמינה של רבנן? הבמינה של רבנן הייתה שיש לו דעת אחרת מקנה. התשובה של הגמרא באמת אין בו דעת אחרת מקנה. מדוע? משום שהוא באמת, הכל היה בטעות. כן? אבל הבמינה של רבנן הייתה שיש לו דעת אחרת מקנה. אז גם אם הוא לא התכוון לקנות, הוא מודה, הוא לא התכוון לקנות, אבל הוא עשה מעשה קניין. הוא עשה מעשה קניין ויש לו דעת אחרת מקנה. אבל הרשב"א תירץ תירוץ אחר. הרשב"א כאן תירץ, הוא מסתברא דלאחר שבנו. הרשב"א אומר תירוץ אחר, הוא מביא את הרייבד והוא אומר תירוץ אחר, הוא מסתברא דלאחר שבנו, הכוונה בנו את הגדר, ונודע לו לרבנן, החזיק בו רבנן קודם שמיכה חברו. זאת אומרת, הרשב"א אומר באמת, כשהרבנן טוען בעלות על הקרקע, הוא טוען בעלות על הקרקע לא מכוח העובדה שיש פה דעת אחרת מקנה, כן? אלא מצד זה ש... כי כשהוא עשה את החרישה, בשלב שהוא עשה את החרישה בלי כוונה לקנות, באמת הוא לא קנה. באמת הוא לא קנה. כך יוצא. חולק על הרשב"א. חולק על הרייבד. הרייבד אמר שיש פה דעת אחרת מקנה. אבל הרשב"א אומר לא. מסתברא דלאחר שבנו ונודע לו לרבנן שמה? שהקרקע הזאת היא באמת הייתה שייכת לחבר שלו. והיא עכשיו נמצאת ברשותו, אז אומר הרשב"א, ונודע לו לרבנן, החזיק בו רבנן, קודם עשה חזקה מחודשת. הוא לא סמך על החזקה הראשונה. זה מה שהרשב"א אומר. בניגוד לרייבד. הרייבד אמר, החזקה הראשונה, מה הבעיה? הוא לא התכוון לקנות, אבל יש דעת אחרת מקנה. הרשב"א אומר, לא. מסתבר יותר לומר, שבאמת החזקה הראשונה לא הועילה. ולמה היא לא הועילה? כי היא לא נעשתה מתוך כוונה לקנות. אז למה בכל זאת טען רבנן? מה הייתה והמינה שלו? הטענה של רבנן הייתה בגלל שבסופו של דבר, כמו שהוא אומר, לפני שהוא מיכה, ונודע לרבנן שבאמת, באמת, הגדר נבנתה בטעות על המקום של השכן שלו, ולכן הוא עשה חזקה מחודשת. מתוך כוונה לקנות את אותו שטח שנמצא בשטח שלו, זאת אומרת, בצד הזה של הגדר שהוא הצד שלו, כדי לוודא שיש פה קניין טוב. כך אומר.
זה מה כמו אומרת שאם אתה היית יודע, אז לא היית עושה ככה.
לא, כי הוא טען, הטענה שלו הייתה שעכשיו כשאני עושה, אני עושה מתוך כוונה לקנות. אבל אמרו לו, למה לא סמכת על החזקה הקודמת? כי הכל היה בטעות. אז כמו שזה אצלך בטעות, גם אצלו זה בטעות. הוא חשב שעכשיו הוא יודע. הוא יודע. עכשיו הוא, כמו שאני יודע, גם הוא יודע. אמר לו רב נחמן, לא. מי אמר שהוא יודע? כמו שאצלך זה היה בטעות, גם אצלו זה בטעות. הכל בטעות. אתה לא יכול לסמוך. אז שואלים המקשים האחרונים, לכאורה סתירה ברשב"א. הרי הרשב"א אצלנו במלווה ולווים, הרשב"א שאל את אותה שאלה. לכאורה הם לא מתכוונים לקנות. אין שם כוונה לקנות. ואם כך, נניח אפילו שהוא באמת רוצה להקנות להם, אבל איך הם קונים? הרי אדם לא יכול לקנות בלי כוונה לקנות, כמו שמוכח בגמרא ביבמות. אז על זה תירץ הרשב"א, אבל יש דעת אחרת מקנה. יש דעת אחרת מקנה. אבל כאן, בגמרא של רב ענן, הראשונים שאלו את אותה קושייה. לכאורה רב ענן קונה בלי כוונה לקנות, הוא עושה מעשה קניין, אבל אין פה כוונה לקנות. אז הרייבא תירץ, אותו תירוץ שתירץ הרשב"א שמה, דעת אחרת מקנה, אבל הרשב"א עצמו, שבגיטין דף חף מתרץ, שאין בעיה בדעת אחרת מקנה, הרשב"א עצמו כאן אומר תירוץ אחר, משהו חולק על הרייבא, שהוא לא מסתפק בתירוץ של הרייבא. אז באמת השאלה היא באמת מדוע. באמת מדוע? למה כאן הוא לא מסתפק בתירוץ של הרייבא? זה שאלה שמקשים האחרונים. אז כך, קודם כל צריך להבין את עצם התירוץ, מה שהוא תירץ אצלנו בגיטין. בגיטין הוא שאל, אפילו נניח שהזקן הזה יודע שויקח את ספר המקנה, זאת אומרת שהשטר צריך להיות של הלווה, אבל הלווים עצמם לא יודעים, ואפילו שהם עושים מעשה קניין, הם מגביעים את השטר, כן? הם מקבלים ממנו את השטרות, הם עושים מעשה קניין, אבל מעשה הקניין נעשה בלי כוונה לקנות. אמר הרשב"א, נכון, אבל יש דעת אחרת מקנה. אז צריך להבין את עצם התירוץ, מה באמת פותר דעת אחרת מקנה. אז בשאלה הזאת לכאורה מצאנו מחלוקת גדולה באחרונים. תראו, אני אראה לכם מחלוקת גדולה בין גדולי האחרונים בשאלה הזאת. החידוש הזה שדעת אחרת מקנה, איך זה פותר את בגמרא ביבמות רואים שצריך כוונה לקנות, העודר בנכסי הגר, אז מה אומרים? שם אין מקנה, יש רק קונה, כי זה הפקר. אז מה? אבל צריך, אדם לא קונה בלי כוונה לקנות. אדם לא, באמת, אין אפשרות לקנות דבר אם אתה לא מתכוון לקנות, גם אם אתה עושה מעשה קניין. הרי מדובר שהוא עושה מעשה קניין, ובכל זאת אומרת הגמרא, זה לא יעזור, כי הוא לא התכוון לקנות. אתה לא יכול לקנות אם אתה לא מתכוון. אז מה אתה אומר לי? לא, אבל כשיש מקנה, דת אחרת מקנה. אז מה? 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 מה עושה דת אחרת מקנה? אז ברבי עקיבא אגר, בתשובה למזיין, הוא דן בשאלה הזאת, רבי עקיבא אגר דן בשאלה הזאת כך. באיזה הקשר הוא דן? הוא דן בשאלה הזאת איך פותרים היום את הבעיה של בהמה מבקרת. הרי כל בהמה שממליטה המלטה ראשונה, בהמה טהורה, פרה, כבשה, עז, שממליטה המלטה ראשונה ולד שהוא זכר, הדין הוא שהוא בכור, הוא קדוש בקדושת בכור. ואם הוא קדוש בקדושת בכור, אז לא תעבוד בבכור שורך ולא תגוז בכור צונך, אסור להשתמש בו, הוא קדוש בקדושת בכור. אז איך פותרים את הבעיה? הפירוש הוא, זה בהמת קורבן, צריך להבין, זה בהמה שקדושה בקדושת בכור והיא קורבן. זאת אומרת, גם לשחוט אותה ולשחוט אותה אסור, זה שחוטי חוץ, אסור לשחוט את הבכור הזה בחוץ, אלא צריך להמתין עד שיפול בו מום, ואז כשיפול בו מום אז אפשר לתת אותו לכהן, ואז באמת הוא ראוי להכילה גם לישראל. אבל לפני שנופל בו מום, אין מה לעשות איתו, אסור לעשות איתו שום דבר. לשחוט אותו ודאי שאסור, ולעבוד איתו ודאי שאסור. אז מה עושים? אז הפתרון הוא שמקנים לגוי, זה הפתרון הנהוג, מקנים לגוי חלק מהבהמה, כן? יוצרים מצב של שותפות עם גוי. זה פותר. או באימא, עושים גוי שותף באימא, או שמקנים, וזה הפתרון הרגיל, מקנים, עושים שותף גוי, מקנים לגוי חלק מהבהמה, לפני שהיא ממליטה. כן? לפני שהיא ממליטה. בשלב שהיא מבקרת, או, זה המלטה הראשונה שלה, מקנים חלק אוזן של הבהמה לגוי. אבל עכשיו, איך אתה מקנה? איך אתה מקנה? אז, אז, אז דנו, באיזה קניינים, באיזה קניינים משתמשים כדי להקנות לגוי? זה גם כן בעיה, להגדיר את הקניינים שמועילים בגוי, כן? על כל פנים, הרבי עקיבא עגר דן בתשובה בשאלה של יהודי שיקנה לגוי, או רוצה להקנות לגוי את הבהמות שלו, אבל הגוי הזה לא ידע בכלל שהיהודי מקנה לו. לא ידע ש... איך, מה הציור? הציור ליהודי הזה יש רואה נוכרי, רואה גוי, שהוא לוקח את הבהמות שלו והוא מוציא אותם למראה והוא מחזיר אותם הביתה, והוא התכוון להקנות לו את הבהמות המבקרות, להקנות לו את האוזניים, אני נותן דוגמה, להקנות לו את האוזניים של הבהמות המבקרות בקניין משיכה, כשהוא מוציא אותם למראה. הוא לא יודע בכלל שהוא עושה בקניין בזה. אבל הוא עושה מעשה קניין, הוא מוליך את הבהמות. אז הישראל מתכוון להקנות לו את האוזן של אותן בהמות, כן? כשהוא מוליך אותם למראה, והוא קונה אותם במשיכה. האם זה מועיל או לא מועיל? האם זה מועיל או לא? על כל פעמים, זאת השאלה שנשאלה. אז... או להפך.
אבל אי אפשר לעשות על ידי
זכייה. מה?
זכייה על ידי אחר?
לא, אי אפשר.
למה לא?
בגלל שאין זכייה לגוי. אין זכים לגוי. גוי לא זוכה, ואתה לא זוכה בשבילו.
וכל השאר המשטרות פה, למשל, זה פתרון אפשרי?
בבקשה?
כל הסיפורים המשטרות פה.
איזה שטרות?
עם פה הסיפורים, אבל זה כן למשל.
לא, שם יש לווים ישראלים.
לא, באופן כל זה פתרון אפשרי, להקנות על ידי זכייה.
כן, 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 כן. על כל פנים, השאלה היא, גוי עושה מעשה קניין כשהוא לא יודע, אין לו כוונה לקנות. אבל הישראל מתכוון להקנות לו. האם זה מועיל או לא? אז הרבי עקיבא עגר מביא קודם כל את הגמרא ביבמות. סוגיה מפורשת ביבמות, העודר בנכסי הגר, וכסבר שהוא שלו, לא קנה. וזה נפסק בשולחן ערוך. נפסק בשולחן ערוך. אומר הרבי עקיבא עגר, אמנם נראה לי לדון דעה ומשיכה מעליה. ולצורך זה מביא את הרשב"א שלנו. ואומנם נראה לי לדון דעה ומשיכה מעליה. דיני הרשב"א וחידושי גיטי נקשה, כי מקנה לו זקן מיהווה. כן, לכאורה הם לא מתכוונים. מה הוא תירץ וכתב? יש לומר, ושייני איך הדעיק הדעת אחרת מקנה אותו. היום שם. אז מה רואים מכאן? הרי דבדעת אחרת, עכשיו תראו איך שהרבי עקיבא עגר מתנסח, הרי דבדעת אחרת מקנה מעני הקניין אף בלי כוונה כלל. הרבי עקיבא עגר מבין שזה מה שכתוב ברשב"א. בדעת אחרת מקנה מעני הקניין בלי כוונה כלל. לא צריך כוונה. בדעת אחרת מקנה מעני הקניין בלי כוונה כלל. אז שואל הרבי עקיבא עגר על עצמו, ואף דמיזה אין ראיה גמורה לנידון דידן. ושייני אתם, דעל כל פנים, כן? אנחנו רואים איך שהוא מבין את המקרה שאנחנו עסוקים בו. ואף שמזה אין ראיה גמורה לנידון דידן, ושייני אתם, במקרה של הגמרא בגיטין, שעל כל פנים הזקן רצה להקנות להם בקניין זה. הם לא יודעים שהם צריכים לקנות. אבל הוא רוצה להקנות להם בקניין. הוא אומר, כאן בבחור מדובר לא רק שהגוי לא יודע, הוא לא מתכוון לקנות. הוא עושה מעשה קניין בלי כוונה לקנות. אבל אחר גם המקנה סבר, במקרה שהרבי עקיבא גרדן עליו, שקניין כסף מועיל, הוא בכלל לא התכוון להקנות במשיכה. כאן כנראה היה רק קניין כסף, אבל אחר כך בוצעה משיכה בלי כוונה לקנות. אבל בלי כוונה לקנות לא של הקונה ולא של המקנה. לא של הקונה ולא של המקנה.
יש כוונה כללית, אבל לא כוונה במקנה.
כן, זאת אומרת, הם חשבו שקניין כסף מועיל. הבעיה היא שקניין, יש, זה נושא לדיון, האם קניין כסף מועיל בגוי או לא מועיל בגוי, כן? יש מי שרוצה לומר שקניין כסף לא מועיל בגוי. קניין משיכה אולי כן מועיל, או קניין כסף לא מועיל. מכל מקום נראה לי להביא ראיה גם לזה. מה גם לזה? להביא ראיה שגם כשאין, לא רק אין כוונת קונה, גם אין כוונת מקנה. עד כדי כך. מכל מקום נראה לי להעביר ראיה גם לזה מסוגיה זה בבבטרה. הסוגיה שראינו. רבנן שקל בהתקבעה, כן. אז מה אומרת שם הגמרא? רבנן חשב שהמעשה קניין שהוא עשה בקרקעות של החבר שלו מועילות, ומה הוא אומר לו רב נחמן? אתה טועה. אמר למחילה בטעות אבי. ועיין בנימוקי יוסף שם, זה כתב, אף על גב דשם אינה לרב נחמן, רב נחמן עצמו, בממציא הסמכווה ופירות דקל, שמחילה בטעות מועילה, יש לומר, דעת המידע דפירות דידי אחד, אבל אחי גברה לא ידע מידי. אז אומר רבי עקיבא אגר, שם אינה מזה, אילו ידע מזכה, אף על גב דלא ידע רבנן, המזכה הכוונה השכן, אף על גב דלא ידע רבנן, שהוא הזוכה, היה קונה, ואף על גב דאמרינן ביבמות העודר בנכסי הגר, כיוון שאין לו כוונה לקנות, לא קונה, תראה צרייבד, דאחת דעת אחרת מקנה אותו שייני, עיין שם. מזה נשמע דדווקא מדין מחילה בטעות. מתי זה לא מועיל קניין בלי כוונה, כן? דווקא, או במקרה של רבנן. הרי רבנן טען בזה שהוא העמיד את הגדר על השטח שלו. בזה הוא מחל לי על הקרקע שלו. אז, 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 אז אמר לו רב נחמן, זה מחילה? זה מחילה בטעות. כך הוא ענה לו, זה מחילה בטעות. אז אומר הרבי עקיבא אגר, אבל מה הדין אם הוא היה יודע שבאמת הוא יודע שהוא מעמיד את הגדר על הקרקע שלו, הוא יודע. אז הוא אומר, אבל בידד ידידי אכל, אף שהזוכה והמזכה חשבו שכבר קנה מקבל, כעיד את דבר שלא בא לעולם, מכל מקום כיוון שידע בדידי, אני אסביר מה שהוא אומר כדי שנבין. הגמרא במציאה סמכווה אומרת, מביאה דין כזה. מה הדין? אדם מחר פירות דקל לחברו. פירות של דקל שעדיין הם לא בעולם. הם לא בעולם. זאת אומרת, אדם אמר לו, את היבול שהדקלים ייתנו לי השנה הזאת, אני מקנה לך. והם קנו בקניין סודר. את היבול שהוא תקנה לו את היבול של הדקל הזה במשך השנה. כן? הקונה אכל את הפירות. הקונה אכל את הפירות. אז הגמרא דנה, האם הוא קנה או לא קנה? מה פירוש אכל את הפירות? מצד אחד, אנחנו יודעים, אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. הקניין לא חל. אבל מאידך גיסא, אומרת הגמרא, אבל הוא רואה שאני אוכל, אני לוקח את הפירות, והוא לא אומר שום דבר. הוא לא אומר שום דבר. אז הלכאורה הם חשבו כל הזמן שהקניין הקודם זה מה שנתן לו בעלות על הפירות. המחשבה שלהם הייתה שהקניין שהם עשו עוד לפני שהפירות היו בעולם הועיל, אבל למעשה זה לא הועיל, כי אנחנו יודעים שקניין לא מועיל דבר שלא בא לעולם. אבל אם גם הקונה וגם המקנה, כן, יודעים כמו בפירות דקל שאני אוכל פירות שלו והוא לא מתנגד, גם אם הוא חושב שהפירות האלה היו קנויים מקודם, גם אם הוא חושב שהפירות האלה היו קנויים מקודם, והם לא היו קנויים מקודם, בסופו של דבר, רואים שזה מועיל. רואים שזה מועיל. אז אומר רבי עקיבא אגר, אותו דבר, מזה נשמע, דווקא מדין מחילה בטעות, אבל בידע דדידי אכל, אף שהזוכה והמזכה חשבו שכבר קנה מקבל, כעיד דבר שלא בא לעולם, מכל מקום כיוון שידע שבדידי מחזיק, מעני. והחנמי בנידון דידן. ואותו דבר גם בנידון שלנו. זאת אומרת, מה הוא רוצה לומר? מה רואים מהרבי עקיבא אגר?
מה?
מה
הוא
מציע בעצם? הוא רוצה להראות שבגמרא במציע נעשה מעשה קניין שלא הועיל. נעשה מעשה קניין שלא הועיל. מדוע? כי זה הקנאה של דבר שלא בא לעולם. אבל, ואחר כך הקונה אכל את הפירות. הקונה אחר כך אכל את הפירות, והמקנה נותן לו לאכול. למה הוא נותן לו לאכול? כי הוא חושב שהקניין הקודם הועיל. הם שניהם חיים בתודעה שהקניין הקודם הועיל, אבל למעשה הקניין הקודם לא הועיל. הקניין הקודם לא הועיל, אז הוא כותב פירות, כן? עכשיו השאלה, הוא צריך להחזיר את הפירות, הפירות עוד קיימים. הוא יכול לבוא אליו להגיד לו, תשמע, אני היום למדתי בגמרא שקניין שדבר שלא בא לעולם לא מועיל, אנחנו מוסקים להלכה זה לא מועיל, תחזיר לי את הפירות חזרה. תחזיר לי את הפירות חזרה. אומרת הגמרא שם, אומר רב נחמן, לא, הוא לא יכול לדרוש ממנו את הפירות חזרה. היי הרי לכאורה, הקניין הקודם לא הועיל. הקניין הקודם לא הועיל, אבל אתה ראית שכתבתי, ידעת שאני כותב פירות שלך, אומנם שמחת, אתה רצית להקנות לי, אני רציתי לקנות, כן? נכון שכשכתבתי את הפירות, לא כתבתי אותה מתוך רצון לקנות. לא הייתה פה כוונה לקנות את הפירות בעת שכתבתי אותם. אלא מה? אני הייתי בטוח שהם שלי. כי אני הייתי בטוח שקניתי אותם בקניין שעשיתי לפני חודשיים או לפני חצי שנה. כן? אז זה לא משנה. זה לא משנה. זאת אומרת, מספיקה העובדה שהמוכר יודע שההוא קונה, שזה של ההוא, והקונה יודע שזה של המוכר, אבל, ושניהם רוצים להקנות, אבל שניהם בטוחים שהקניין הקודם הועיל, אומר, זה לא חיסרון. ברגע שיש מקנה, כן? רואים שהרבי עקיבא איגר למד שכשהרשב"א תירץ דעת אחרת מקנה, כשהרשב"א תירץ דעת אחרת מקנה, מה הכוונה דעת אחרת מקנה? יש מקנה. קונה שעושה מעשה קניין בלא כוונת קניין באפקר, כמו בעודר ונכסי הגר, שם אין מקנה. כשאין מקנה, אז זה חיסרון אם אין כוונה של הקונה לקנות. אבל כשיש מקנה, זה סיפור אחר. זה סיפור אחר. אז המשמעות ברבי עקיבא איגר, שבמצב כזה אין צורך בכוונה לקנות. כשיש מקנה, אין צורך בכוונה לקנות. גם אם הקונה קנה בלי כוונה לקנות, הוא קנה. גם אם נעשה קניין בלי... אז את אומרת, המושג דת אחרת מקנה, שהוזכר ברשב"א, והוזכר ברייבד, בסוגיה של רבנן, הכוונה לפי הרבי עקיבא איגר, יש מקנה. ברגע שיש מקנה, ונעשה מעשה קניין, גם אם אין כוונה לקנות, קנה.
למה הרשב"א מסביר שעשה את המעשה קניין עם כוונה?
מה?
למה
הרשב"א? הסתירה ברשב"א עדיין צריכה הסבר. אבל מכל מקום, זה מה ש... כך רואים שהרבי עקיבא איגר הבין את התירוץ של הרשב"א. מה הרשב"א תירץ? כשהוא אמר דעת אחרת מקנה, מה הוא התכוון לומר? הוא התכוון לומר שאין חיסרון, את החידוש של הגמרא ביבמות, שכשאדם עושה מעשה קניין בלי כוונה לקנות, הוא לא קונה, זה כשאין מקנה. אין מקנה. אבל שיש מקנה, אם יש מקנה, אז מה אכפת לי שהוא עשה בלי כוונה? אין חיסרון. כל החיסרון שבגללו צריך כוונה לקנות זה כשאין מקנה. אתה רוצה לקנות כשאין מקנה? צריך כוונה לקנות. בלי כוונה לקנות אתה לא קונה. אבל כשיש מקנה, יש מקנה. אז אין חיסרון בזה שאין כוונה לקנות. אין חיסרון. למה אני אומר את זה? כי תראו איך שהקצות למד. איך הקצות למד את התירוץ של הרשב"א. בקצות עצמו באמת יש מקום להבין שתי הבנות, אבל נראה, תראו, הקצות אומר כך. הרי המושג דעת אחרת מקנה שהשתמש בו הרשב"א, משתמשים בו הראשונים להסביר איך מועיל. אנחנו יודעים שקטן לא יכול לקנות. קטן אין לו יכולת קניין. לקטן אין יכולת קניין. זאת אומרת, קטן שעושה מעשה קניין, הגמרא אומרת למשל, מציאת חירש שוטה וקטן, כן? מציאת חירש שוטה וקטן, יש תקנה, כן? מפני תיקון העולם, מה הפירוש? כי קטן לא יכול לקנות. קטן לא, אין לו יכולת קניין. הוא לא בר דעת. קטן לא בר דעת, אז הוא לא קונה. אבל אומרים הראשונים, בדעת אחרת מקנה, אם יש גדול שמקנה לו, אז הדין הוא שהוא כן קונה. זאת אומרת, כל מה שקטן לא יכול לקנות זה בהפקר, במציאה, שזה הפקר. אבל אם יש דעת אחרת מקנה, אם יש גדול שמקנה לו, במקרה כזה הוא כן קונה.
כמו
ארבעת המינים. בבקשה?
כמו ארבעת המינים בסוכות.
כן, כן, בהלכה של ארבעת המינים בסוכות. שם חידשו הראשונים, שם זה בא לידי ביטוי. זאת אומרת, שהגמרא אומרת שלא יקנה אדם, הרי ביום הראשון צריך שזה יהיה שלו, אז אם אדם יקנה לקטן את ארבעת המינים, אז הוא כבר לא יוכל לברך, הוא עצמו כבר לא יוכל לברך עליהם. מדוע? כי קטן קונה, אבל הוא לא יכול להקנות. קטן לא יכול להקנות, אבל הוא קונה, איך הוא קונה? הוא קונה בדעת אחרת מקנה. אז הראשונים הבינו, הוא קונה בדעת אחרת מקנה, מדאורייתא זה שייך לו. מדאורייתא זה שייך לו. אומר הקצות, אומר הקצות בסימן ריש למדי. כשהוא בא להסביר את המושג הזה של דעת אחרת מקנה בקטן, הוא אומר כך. השולחן אורך העתיק את הרמב״ם להלכה. הלשון שהשולחן אורך מביא בסימן ריש למדי סעיף זין זה העתקה מלשון הרמב״ם, אבל תראו איך שהרמב״ם מתנסח, איך הניסוח של הרמב״ם. קטן שקנה קרקע, כך כותב הרמב״ם, קטן שקנה קרקע ונתן דמים והחזיק בקרקע, תעמוד בידו. עוד פעם, קטן שקנה קרקע ונתן דמים והחזיק בקרקע, תעמוד בידו, לפי שזכין לאדם שלא בפניו. לפי שזכין לאדם שלא בפניו. עוד פעם, על מה מדובר? קטן קנה קרקע, אם כתוב שנתן דמים, תירושו של דבר שיש מקנה, נכון? אחרת אם זה הפקר הוא לא צריך לתת דמים, למי הוא ייתן? נכון? אז קטן שקנה קרקע ונתן דמים והחזיק בקרקע, תעמוד בידו. למה? לפי שזכין לאדם שלא בפניו. איזה זכין לאדם שלא בפניו? העצות שואל כאן, מה שייך המושג זכין לאדם שלא בפניו? אבל זה כתוב ברמב״ם. הרמב״ם אומר לפי שזכין לאדם שלא בפניו. מה פירוש המילים לפי שזכין לאדם שלא בפניו? אני אסביר בדרך כלל איך אנחנו מבינים את דין זכין לאדם. מישהו רוצה לתת לי מתנה, כן? מישהו רוצה לתת לי מתנה, אני מבקש ממך, תיגש אליו, תקבל את המתנה עבורי. אז אתה, כשאתה תקבל ממנו את המתנה, תגביע את המתנה, אתה מגביע אותה עבורי. זה נקרא זכין לאדם שלא בפניו. אתה עושה מעשה קניין עבורי, אז אתה זוכה בשבילי. או המגביע מציאה לחברו, קנה חברו, אדם רואה מציאה ברחוב, הפקר, הוא מגביע את המציאה בשביל הוא לא רוצה לזכות בה, אבל הוא מגביע אותה בשביל מישהו אחר. אז איך זה מועיל? זכין לאדם שלא בפניו. יש דין זכייה, אתה מבצע עבורי, אתה מבצע עבור אדם אחר קניין בדבר שזה זכות לו. איך אמרה הגמרא? העבד הכנעני, אדם רוצה לשחרר את העבד הכנעני שלו, אז הוא נותן לך את השטר שחרור כדי שתזכה אותו לעבד. זכין לאדם שלא בפניו, כן? זכותי לעבד לצאת מיד רבו לחירות, נכון? אז דין זכין זוקק תמיד צד שלישי, גורם ביניים, שהוא יבצע את מעשה הקניין עבור האדם שהוא זוכה עבורו. פתאום בא כאן הרמב"ם ואומר, הקטן הזה קנה קרקע, איך הוא קנה אותה? הוא שילם דמים ועשה במעשה חזקה, אז הוא קנה את הקרקע, תעמוד בידו. למה? לפי שזכין לאדם שלא בפניו. מי זכה לו? מי זכה לו? אם אני רוצה לתת לך מתנה, אז אני אעשה מעשה, אני אסכם במתנה עבורך. אני אעביר את ה... אני רוצה לתת לך ענק, אני אעביר את הענק מיד ימין שלי ליד שמאל שלי, ואתה תזכה. לא יעלה על הדעת. זכין זה חייב להיות תמיד באמצעות צד שלישי. יש גורם ביניים שהוא מבצע את פעולת הזכייה והוא הזוכה. בכל זאת בא הרמב״ם ואומר, לפי שזכין לאדם שלא בפניו. אומר הקצות, אז הרמב״ם קשה מאוד. איך להבין את המילים האלה ברמב״ם? איזה דין שחייה יש פה? איזה דין שחייה יש פה? אומר הקצות, אומר הקצות, ואני ראה לעניות דעתי. ואני ראה לעניות דעתי. דוודאי בתוספות הוכיחו שאמרש פרק התקבל דקטן זוכה כשדעת אחרת מקנה אותו, אלא שהרמב״ם סובר, העיקר זה המשפט הזה, אלא שהרמב״ם סובר דעה דזוכה קטן כשדעת אחרת מקנה אותו היא גופה מדין שחייה דזכין לקטן, שהרי כתב זה לשונו יראה לי מתומצטט את הרמב״ם, כן? יראה לי שהקטן שקנה קרקע ונתן דמים והחזיק בקרקע, תעמוד בידו, אף על פי שאין ממכרו בקרקע כלום, שהקטן כמו שאינו בפניו הוא, וזכין לאדם שלא בפניו. אז הוא אומר, אומר הקצות, אלא נראה שהרמב״ם סובר דאי גופה דמעני דעת אחרת ומדין שחייה, שהנותן זוכה לו, והנותן גדול, ואף על גב דבאלמה, ואף על גב דבאלמה, לא מעצי נותן גופה לזכות למקבל. הרי בדרך כלל כמו שאמרנו, אני לא יכול לזכות עבורך. אם אני רוצה לזכות אותך, אני צריך לעשות זה באמצעות מישהו אחר. אני לא יכול לזכות. אבל הוא אומר, בקטן, זה שנותן לו את המתנה, זוכה עבורו. מה הוא זוכה עבורו? הרי נותן לו. אני נותן לו. אז הוא אומר, לאף אגב דבעלמה לא מעצי נותן גופי לזכות למקבל, אלא צריך המקבל בעצמו לזכות, או על ידי אחר, או על ידי אחר, הכה שהקטן בעצמו זוכה, אלא שאין לו דעת, ומשום אחי אינו זוכה במציאה. אבל איכה שאין דעת נותן, הנותן בעצמו זוכה לו. סליחה, אבל איך שאין דעת נותן, הנותן בעצמו זוכה לו. ועיין מה שכתבתי בסימן ריש מן ג' דהו הדין בגדול כשאינו מתכוון, וכגון שסבור שהוא שלו, דחי גבנה באפקר לא קני, ובדעת אחרת מקנה מהני דעת נותן והוא מצד שחייה. אתם שומעים מה שקצת אומר? אני אסביר מה שהוא אומר. הקצת אומר, אומר חידוש, אבל, כמו, אבל הוא מסביר את הרמב״ן, וממילא יוצא מכאן חידוש בהבנה שלו גם בעניין שלנו. הקצת אומר, איך באמת מועיל בדעת אחרת מקנה? איך באמת מועיל דעת אחרת מקנה? עכשיו, אנחנו דנים למשל בקטן. קטן הוא לא בר דעת. קטן הוא לא בר דעת, אז הוא לא יכול לקנות. אז אם הוא יעשה מעשה קניין בהפקר, הוא לא יקנה. הוא לא יקנה. אבל אם הגדול מקנה לו, אם הגדול מקנה לו, אז הדין הוא שהוא קונה. איך הוא קונה? הרי אין לו דעת. אז אומר הרמב״ם, וזה הפירוש שהקצות רוצה להגיד ברמב״ם, הכיוון שהגדול יש לו דעת, הדעת של הגדול כביכול מועילה בשביל הקטן. הדעת של הגדול מועילה בשביל הקטן. זאת אומרת, יש פה בעיה. הרי זאת אומרת, מה החידוש כאן? החידוש כאן שבדרך כלל שחייה דורשת שצד שלישי יעשה קניין עבור זה זה שהוא זוכה בשבילו. הזוכה לא עושה מעשה קניין, יש פה גורם ביניים שהוא מבצע את מעשה הקניין עם דעתו שלו עבור הזוכה. אבל כאן הרי הקטן עושה את מעשה הקניין, אלא כל הבעיה היא, כל הבעיה היא, אבל אין לו דעת. אז את הדעת אני משלים לו. איך אתה יכול להשלים לו את הדעת? אומר הרמב״ם, מדין זכין לאדם שלא בפניו. אני יכול להשלים לו, אני לא שאני עושה את מעשה הקניין עבורו, את מעשה הקניין הוא עושה. אבל הרי מעשה קניין שנעשה בחוסר דעת לא מועיל. התשובה היא, אני משלים לו את מה שחסר לו, וזה מדין זכין. אני משלים לו את מה שחסר לו, וזה מדין זכין. זה ההבנה במושג דעת אחרת מקנה. זאת היא ההבנה במושג דעת אחרת מקנה. אומר הקצות, ראיה לעניין, הוא אומר, זה לא רק בקטן, זה גם בגדול. מה הדין גדול שלא התכוון לקנות? הרשב"א, מה דין גדול, או הרשב"א או הרייבד, מה דין גדול שלא התכוון לקנות? הרי הוא עושה את מעשה הקניין, אבל הוא לא מתכוון. התשובה היא, דעת אחרת מקנה. מה פירוש דעת אחרת מקנה, אומר הקצות? אני משלים לו את הדעת. איך אתה משלים לו את הדעת? איך אתה משלים לו את הדעת? התשובה, מדין זכים. אני יכול להשלים לו את הדעת? היכולת שלי הרי אם הייתי אדם אחר שהיה רוצה לבצע עבורו מעשה קניין, היה יכול. כן? מדין זכים. אני גם כן, מדין זכים, משלים לו את הדעת.
מי זה אני?
אני זה הנותן, המוכר.
הנותן.
מה? כן, יש פה חידוש. אני אומר, מה החידוש? החידוש הוא ככה. אם אני רוצה לזכות לך מתנה, אני לא יכול. כשאתה ברדת, אני רוצה לזכות לך מתנה, אני לא יכול לעשות מעשה קניין עבורך. אבל אם אתה עושה את מעשה הקניין, אלא כל החיסרון הוא רק חסר הדעת, את זה אני יכול להשלים לך. לבצע מעשה קניין עבורך בדבר שלי, זאת אומרת, אם אני רוצה להקנות לך מתנה, אני לא יכול להגיד שאני מקביע את המתנה בשבילך. אני הבעיה לי, מה פירוש שאני מקביע בשבילך? אבל אם אתה הוא המקביע, אתה הוא המקביע, אלא מה הבעיה? אבל אין דעת קונה, אין דעת קונה. את ההשלמה של דעת הקונה אני יכול להשלים מדין זכים. זה החידוש, זה החידוש של הרמב״ם. אז רואים פה הבנה מחודשת, אתם שמים עכשיו לב, זה הבדל יסודי, והקצות אומר, זה הפירוש בדעת אחרת מקנה, לא רק בקטן, אלא זה הפירוש בדעת אחרת מקנה, כשאין כוונה של הקונה לקנות. הרי הרייבד שאל ברבנן, הרי לא הייתה כוונה של הקונה לקנות, אז איך הוא קנה? גם לדעתו איך הוא קנה? הרב נחמן אומר לו, גם לא הייתה כוונה למכור, הכל היה בטעות, אבל הוא חשב שזה כן מועיל. איך אתה, הרי אתה לא התכוונת לקנות, הרי ותירץ, נכון, אבל יש דעת אחרת מקנה. אז הרב עקיבא איגר למד, כשיש דעת אחרת מקנה, מה קורה? ועקיבא איגר אמר, כשיש מקנה, אין צורך בדעת. כך למד רבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר למד שכשיש קונה ומקנה, באסקר זה חיסרון שאין דעת. באסקר זה חיסרון. אבל אם זה לא אסקר, אם יש ביילין, אם יש מקנה, כשיש מקנה, אין חיסרון בזה שהקונה, אין דעת קונה. אין בזה חיסרון.
לא מסבר, לא.
בבקשה?
למה לא?
לא, אני יכול לשמוע. הרבי עקיבא איגר למד שאין חיסרון, הצורך ב... אין לך, הרי גם כשהרשב"א הקשה, או גם כשהרייבד, כשהראשונים הקשו על הגמרא של רבנן, על מה הם סברו, על מה הם אהבת, הם לא אמרו סברה. הם אמרו, הרי יש צד לומר, שכשאדם עושה מעשה קניין, גם בלי כוונה הוא קנה. הוא עשה מעשה קניין, זה הפקר, למה שלא יקנה? למה שלא יקנה? אלא מה? יש גמרא מפורשת שאומרת שבהפקר, גם אם זה הפקר, אבל אתה לא התכוונת לקנות, זה חיסרון. זה חיסרון אם לא התכוונת לקנות. אבל אומר הרשב"א, אומר הרייבד, כל פנים כך למד הרבי עקיבא איגר, אומר הרייבד, הצורך בכוונת קניין של קונה זה רק שאין מקנה. אין לך בגמרא הזאת אלא מה שנתחדש בה. העודר בנכסי הגר וחשב שהם שלו לא קנה כי הוא לא התכוון לקנות, זה רק בנכסי הגר, בהפקר. אבל ברכוש של ביילים, כמו שרבי עקיבא איגר אומר, שניהם מודעים לעובדה שהרכוש הוא של הביילים. הרכוש הוא של הביילים. והוא מבצע מעשה קניין, גם אם הוא לא התכוון לקנות, אבל גם המקנה וגם הקונה מודעים לעובדה שזה של הביילים. ועכשיו זה בידיים של הקונה. כן? אז גם אם הוא לא התכוון להקנות לו, כן, לא התכוון לקנות, לא התכוון לקנות. לא התכוון לקנות, כן? הדין הוא שכנה, לא צריכים כוונת קניין כשנעשה מעשה קניין, גם בלי כוונה קונים. בבקשה? לא, אז הרבה קילגר מחדש, אפילו כשאין כוונה, אין דעת מקנה, אבל גם המקנה וגם הקונה יודעים שהקונה מושך חפץ של המקנה. כמו בפירות, פירות דקל, כמו שאמרנו. הרי המעשה קניין הקודם לא הועיל. לא הועיל. המעשה קניין הקודם לא הועיל, כיוון שזה היה קניין דבר שלא בא לעולם. אבל אתה רואה שאני אוכל פירות שלך, אני בטוח שאני אוכל, אני לא עושה בהם מעשה קניין עכשיו, אני בטוח שאני אוכל אותם בגלל שקניתי אותם מקודם, וגם אתה בטוח. אז אין בזה חיסרון. אין בזה חיסרון. אבל הקצות רואים שהוא למד אחרת. הקצות למד שהסיבה שבגללה, הסיבה שבגללה, את התירוץ של הרשב"א, דת אחרת מקנה, בנוי על אותו יסוד שהוא מוצא גם ברמב"ם. שהמושג דת אחרת מקנה מועיל בקטן, ורואים שהמושג הזה לדעת הרמב"ם מתפרש מדין זכין. זאת אומרת, היסוד של הקניין, מה זה דין זכין? אז הסברנו, דין זכין פירושו של דבר, מתי יש חיסרון כשאין כוונת קניין? כן? כשהקונה, בהפקר, כיוון ששם באמת אין דעת. אבל במקום שיש דעת מקנה, יש דעת. מה אתה אומר? זה לא דעת של הקונה. יש פה דעת של המקנה. הדעת של המקנה היא מועילה לא רק למקנה, היא מועילה לקונה. דעת המקנה מועילה לקונה. מאיזה דין היא מועילה לקונה? אומר הקצות מדין זכין.
מה עם פירות דקל?
בבקשה?
פירות דקל אין דעת של אף אחד.
בפירות של דקל, עוד פעם, פירות של דקל הגמרא אומרת שם זה עובד מדין מכילה. שם זה עובד מדין מכילה. כן? על כל פנים, היסוד שכתוב בראשונים, דעת אחרת מקנה, לפי הקצות מתפרש, מה פירוש דעת אחרת מקנה? היסוד של זה דין זכין. ולמעשה, מי שזוכר את הגמרא בכתובות, אם אתם זוכרים, את הגמרא בכתובות בדף י' א', הגמרא שאומרת, גר קטן, מטבילים אותו על דעת בית דין. אתם זוכרים? גר קטן, מטבילים אותו על דעת בית דין. והגמרא אומרת, מהי כמשמלן? אמר רבו, נגל קטן מטבילים אותו על דעת בית דין. שואת אמרה, מהי כמשמלן? זה זכין לאדם שלא בפניו? נינה, למדנו את הדין הזה. זאת אומרת, איך זה עובד? איך גר קטן מטבילים אותו על דעת בית דין? כן? הרי, אז הגמרא אומרת, זה עובד מדין זכין. גם שם אותה קושייה. גם שם אותה קושייה. הראשונים שואלים, איזה דין זכין? הרי אתה מטביל אותו. אז אומרים הראשונים, זה אותו, 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 אותו גדר שנמצא כאן. הבעיה היא, נעשה פה מעשה גירות באדם עצמו, כמו שאצלנו נעשה מעשה קניין על ידי הקונה. מה חסר? מה חסר? חסרה הדעת. הדעת חסרה. אז מה אמרנו? מה אומר הקצות? אני נותן את הדעת בשבילך. איך אני יכול לתת את הדעת בשבילך? לך לא היית דעת. התשובה היא מדין זכין. אז אותו דבר עובד גם שם. מדין זכין.
מדין זכין זה, אם האדם עצמו לא עושה שום התקניין, אני יכול שמישהו יעשה עבורו...
לא, 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 לא.
גם או שהוא לעצמו יעשה מעשה,
ואני משלים את הדעת. במקום שהוא, כן. אם הוא לא עושה, באמת, אם הוא לא עושה מישהו אחר, אז חייב להיות צד שלישי שיעשה עבורו. כן? ואז הוא עושה גם את את המעשה הקניין וגם
יש אפשרות שהוא יעשה ואני אתכבד?
מה?
יש אפשרות
לא, צד שלישי כשהוא עושה אז הוא עושה והוא מתכוון לזכות לפלוני, כן? הוא עושה והוא מתכוון יש קצות שאומר חידוש, אני עוד מעט אזכיר את החידוש של הקצות, יש חידוש נוסף של הקצות. אבל מכל מקום, מה רואים בקצות? בקצות רואים, ואני אומר, זה לכאורה אותו יסוד שגורעים גם שם בגמרא בכתובות, בגר קטן. בגר קטן, שאלו הראשונים, איזה דין זכין? ויותר מזה, יש ראשונים ששאלו, הרי אין זכין לקטן. אין זכין לקטן, התוספות בסנהדרין סמכתת שואל, הרי אין זכין לקטן. אומר התוספות, מתי אין זכין לקטן? כשאני רוצה לבצע עבור קטן מעשה קניין, אז אני לא יכול לבצע עבור קטן. אני לא יכול לקבל ממך מתנה עבור קטן. זה הפירוש שאין זכין לקטן. אבל אם הקטן עושה את המעשה, המעשה נעשה על ידי הקטן עצמו. אלא מה? יש פה חוסר דעת. במקרה כזה, אין שום בעיה. מועיל דין זכין לקטן גם כן. למה? משום שלמעשה, זה אותו יסוד של הקצות. למעשה, המעשה נעשה על ידי הקטן עצמו. בגירות. אנחנו מטבילים את הקטן, אלא הבעיה היא, אבל צריך דעת, גירות צריכה דעת, אז התשובה היא, הבית דין נותן לו את הדעת. לזכות לקטעה, כשיש חיסרון, יש חיסרון בדעת, ההשלמה יכולה להיות גם על ידינו. ההשלמה יכולה להיות גם על ידינו. במקרה הזה, הבית דין נותן לו את הדעת. אבל המעשה של הגירות נעשה על ידי עצמו, מטבילים אותו בעצמו. אלא, אבל צריך שתהיה הטבילה בדעת, התשובה היא אותו יסוד, אותו יסוד שאנחנו רואים גם כאן. הקונה עושה את מעשה הקניין. הבעיה היא, אבל הקונה הרי לא יודע, אז יש פה מעשה קניין בלי כוונה, התשובה היא, אני נותן לו את הדעת. אני נותן לו את הדעת, כשיש מקנה. אבל אם אין מקנה, מי ייתן לו את הדעת? אז זה לכאורה, אז אני אומר, זה שני הסברים ביסוד הזה. ולכאורה, גם הנתיבות הולך באותו כיוון, אותו כיוון של הקצות, לא כמו רבי עקיבא איגר. הנתיבות, גם כן, דן בשאלה הזאת, בסימן ריש, הנתיבות בסימן ריש, ו... מדבר על ה... על ה... על ה... הנה, איפה זה? כן. ישנה הלכה שמופיעה בשולחן אורך. כתוב בשולחן אורך כך, בסימן ריש. הכניס הלוקח אדם... הכניס הלוקח את החמורים לביתו, זאת אומרת, מדובר בחמורים טעונים בסחורה. בחמורים טעונים בסחורה, שהקונה רוצה לקנות אותה, הגמרא אומרת, כדי שאתה תקנה מטלטלים, אז אתה צריך גם, צריך פסיקה. פסיקה, הכוונה היא מחיר, שהם יגיעו להסכמה ביחס למחיר, וצריך מדידה, וצריך משיכה, או הגבעה. אז כתוב בשולחן ערוך ככה, הכניס הלוקח את החמורים, מדובר פה על חמורים טעונים. יש פה חמורים שטעונים עם סחורה, עם תבועה, שהקונה רוצה לקנות אותה. אז כתוב בשולחן ערוך כך, הכניס הלוקח את החמורים לביתו עם התבועה שעליהם. זה משיכה. אומר השולחן ערוך, אותה משיכה אינה כלום. אפילו אם פסק הדמים, אפילו אם הייתה פסיקה על המחיר, ומדד המוכר על החמורים לא קנה. מדד המוכר על החמורים. על החמורים. כדי שתהיה מדידה, צריך שתהיה מדידה לא על החמורים. צריך להוריד את הסחורה. אתם יודעים, הייתה פה משיכה, הייתה פה פסיקה, הייתה פה משיכה, הייתה פה פסיקה, אבל לא הייתה מדידה, ואפילו הייתה מדידה, היא הייתה על החמור. כן? אז כתוב, ומדד המוכר על החמורים לא קנה. ויש מי שאומר שאפילו מדד לוקח על החמורים, גם כן לא קנה. למה? שלא נתכוון למשיכה, זה לקנות במדידה זו, ולמדידה באלמה נתכוון. מה הטענה של השולחן ערוך? הוא לא התכוון לקנות. הוא לא התכוון לקנות, לא במשיכה, ולא במדידה הזו. אז שואל הנתיבות, מה זאת אומרת? בבקשה?
בונד התבועה על החמורים.
לא, את התבועה, את התבועה. אבל השאלה היא, הייתה פה משיכה, הוא הכניס את החמורים, כן? והייתה פה פסיקה, והייתה פה מדידה, לכאורה, הכל, 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 הכל פעם קיים. אומר שחל ארוך, לא, הוא לא קנה, כי הוא לא התכוון לקנות. לא התכוון לקנות עדיין. אז שואלים האחרונים, מה פרוש לא התכוון לקנות? הרי אמרנו, יש פה מוכר! בעסקר, שאתה לא מתכוון לקנות, אתה לא קונה. גם אם לא התכוונת, גם אם עשית... אבל פה נעשה מעשה קניין. תבינו, היה פה משיכה, היה פה מדידה, הייתה פה פסיקה, נעשה מעשה קניין. אז מה תגיד? הוא לא התכוון לקנות, אומר השולחן ערוך. אז מה אם לא התכוון לקנות? אבל יש מקנה. יש מקנה. שואל הנתיבות. אז אומר הנתיבות, אז איך זה יסתדר עם מה שראינו גם... באותו זקן, מה שראינו ברייבת של רבנן, הרי כשיש מקנה קונה, גם אם לא הייתה כוונה לקנות, אז הנתיבות אומר פה יסוד. הנתיבות אומר, שני דברים. ראשית הוא אומר, כשאני אומר כשאמרו הראשונים שכשיש מקנה אתה קונה, זה רק כשהמקנה מקנה לך, יש מעשה קניין של הקונה בלי כוונה לקנות, אבל באותה עת ממש המקנה מתכוון להקנות. באותה עת ממש אתה עושה את מעשה הקניין בלי כוונה לקנות, המקנה מתכוון להקנות. באותו זקן, אומרת המראה, הזקן הזה ידע להקנות. שואל הרשב"א, הרי הם לא ידעו לקנות, אבל הוא יודע להקנות. אז כיוון שהוא יודע שהם צריכים לקנות את השטרות, אז כשהוא נותן להם את השטר, הוא מתכוון להקנות להם. אז מה כתוב כאן בנתיבות? הנתיבות אומר, מתי מועיל הדעת אחרת מקנה של הרשב"א? זה בגלל שצריך דעת אחרת מקנה. אבל לא רק זה שצריך, צריך דעת אחרת מקנה בעת מעשה הקניין. לא יצויר שהוא מתכוון להקנות, אבל לא בעת שהוא עושה את מעשה הקניין. אומר הנתיבות, זה לא יועיל. צריך שהמקנה יתכוון להקנות, הדעת אחרת מקנה צריכה להיות בעת שהוא עושה את מעשה הקניין. אתם מבינים? אם זה לא יהיה בעת שהוא עושה את מעשה הקניין, זה לא יועיל. ברור? כך אומר הנתיבות. חוץ מזה אומר הנתיבות, יש פה בעיה נוספת. באותו זקן שיקנה להם, שם מדובר במתנה, לא במחירה. במתנה הרבה יותר קל להפעיל את היסוד של דעת אחרת מקנה. מדוע? משום שבמחירה, הרי יש פה שני צדדים, אולי אתה רוצה להקנות לי, כן? אבל אני לא רוצה לקנות. מי אמר שאני רוצה לקנות? לא שאני לא רוצה, אבל במחירה, הרי מחירה תלויה לא רק במעשה קניין, מחירה תלויה גם, מחירה יוצרת התחייבות. הרי אם אני קונה, אני חייב לשלם לך כסף. במתנה, גם אם אני לא התכוונתי לקנות, אתה התכוונת להקנות, פתרת את הבעיה. אבל במכר הרי אנחנו תלויים, ההתחייבות היא הדדית. אתה מוכר לי, אבל אני צריך לשלם. אולי אני לא רוצה לשלם, אולי כשאני אמדוד אני לא אסכים, אני אתחרט. זאת אומרת, בקונה הוא משאיר לעצמו את האופציה, זה מה שהוא רוצה לומר. לא מספיק לומר דעת אחרת מקנה, וזה, כך הוא מתרץ את התירוץ של השולחן ערוך. למה בשולחן ערוך כאן, השולחן ערוך אומר שהרי הוא לא התכוון לקנות, הרי לכאורה יש מקנה, לכאורה יש מקנה. התשובה היא, כאן זה מחר, זה לא מתנה. מחר זה מחייב אותי. אני לא מוכן לקנות, אלא אם כן אני באמת אחליט באופן ברור שאני רוצה לקנות. אתם מבינים? אז במתנה אתה יכול להגיד, במקרה של הזקן או במקרה של רבנן, גם במקרה של רבנן וגם במקרה של הזקן, מדובר שזה מתנה. זה לא מכר. שם אתה יכול להגיד, דעת אחרת מקנה, אפילו אם הוא לא התכוון, אבל הוא מקנה לו, נותן לו. אבל במכר זה סיפור אחר לגמרי. ברור, כך רוצה.
אני יכול לך אלק בין נותן לקבל את זה, אולי אתם רוצים
לדעת. טוב, עד כאן. איך אומר?